סלינו על כתפינו ראשינו עטורים מקצות הארץ בנו הבאנו ביקורים.
שלום, אני הדס מאסיף חג ישראלי, והפעם שבועות. מה הקשר? שבעה דברים שאתם יודעים שקשורים לחג שבועות אבל לא בטוחים למה. מספר 1. מה הקשר בין שבועות למתן תורה?
כשקיבלו את התורה, כשקיבלו את התורה, המדבר היה שקט.
לפני עשרות שנים, במערה נסתרת במדבר יהודה, נמצאו מגילות עתיקות שנשמרו המון שנים ומספרות סיפורים מרתקים. במגילות האלה מתואר חג שבועות כחג של שבועות, מלשון שבועה. כנראה שכותבי המגילות היו הכהנים, והם חגגו את חג שבועות כדי להיזכר בברית שאלוהים קראת איתם, שבה נשבעו להיות המשרתים שלו בקודש. אבל לא רק בברית הזאת הם נזכרו, אלא גם בברית שאלוהים קראת עם כל עם ישראל במדבר. זוכרים את הברית הזאת? זה היה 40 יום לאחר היציאה ממצרים. בני ישראל היו עמוק במדבר הרחב והשומם, מדבר סיני. הם כבר לא שמעו את פרסות המצרים מאחוריהם, ואולי אפילו התחילו לדמיין איך יראו חייהם בתור אנשים חופשיים. באותו היום, משה מחליט שזה הרגע המתאים להעניק להם את התורה וללמד אותם את עשרת הדיברות. כל העם מתכונן, כיבס את סמלותיו, כי פעם כולם לבשו סמלות. מבוגרים, ילדים ואפילו חיות התכנסו סביב הר סיני וחיכו וחיכו וחיכו. ורגע לפני שכולם נרדמו, פתאום נשמעו קולות וברקים. פרצו אש ועשן ומתוכם משה ירד עם לוחות הברית שעליהם חקוקה התורה בידיו. מה שמביא אותנו לשאלה הבאה. מספר 2. מה הקשר בין שבועות לחלב? מאז אותם ימי כהנים, עם ישראל מספר את הסיפור על כך שבחג שבועות ניתנה התורה לעם ישראל. מאז אותם ימים גם עבר עמנו תהפוכות רבות. שנים רבות בילינו מחוץ לארצנו, בגלות, ללא ארץ ומדינה. מה איחד בינינו כל אותם ימים? מה חיבר בינינו? מי שעזרה לשמור על הקשר היא התורה. אבותינו ואימהותינו בגלויות השונות קראו את הסיפורים שבה ושמרו את המצוות הכתובות בה וגם אהבו לחגוג את המעמד החגיגי והקצת מפחיד שבו קיבלו אותה. ביחד, כל העם במדבר. החל מהמאה ה-14, מוצאים עדויות לכך שבחג השבועות החלו ללמד תורה את הילדים הקטנים. ההורים היו מלבישים אותם בבגדים לבנים, עוטפים בטלית ומביאים אותם לבית הרבי. שם הרבי היה מוציא לוח גדול עם אותיות א' ב' ומורה בידו על כל אחת מהאותיות תוך כדי שהוא קורא בשמה. א', ב', ג'. לאחר מכן היה מוציא לוח שנה שעליו אותיות א' ב' מרוחות בדבש ובחלב. נתן הרבי לכל ילד ללקק את האותיות ושאל את הילדים, מה דעתכם ילדיי הטובים? התורה, מתוקה היא? ומה לדעתכם הם ענו? מסתבר שלחנך ילדים עם ממתקים זה טריק יהודי ישן. אז זו הסיבה שבחג שבועות אוכלים מוצרי חלב ומכינים עוגות גבינה. עשיתי לכם חשק? אז יאללה, לכו להביא גבינה, ביצים, סוכר ולא לשכוח קצת קמח. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה. מספר 3. מה הקשר בין שבועות לחיטה? בשביל לענות על השאלה הזאת נצטרך לחזור קצת אחורה. לימים שלפני הגלות, לפני שחג שבועות הפך לחג מתן תורה, אפילו לפני שהחלו לאכול עוגות גבינה בחג. בימים ההם היינו עם של חקלאים בארץ ישראל. בעונה הזאת, בקיץ של חודש סיוון, לא היה זמן לשבת בבריכה ולאכול אבטיח עם גבינה בולגרית. למה? כי בדיוק בעונה הזאת צריכים היו האיכרים העבריים לקצור את החיטה שהבשילה. מאגרי החיטה מהשנה הקודמת כבר כמעט הסתיימו. מזמן לא נראה בסביבה לחם טרי, וכל שנותר הוא לחכות בקוצר רוח לביקורי התבואה החדשה. וכשהיא סוף סוף הבשילה, יצאו האיכרים לקצור אותה בזיעת אפם ולהכין את לחם הביקורים. עכשיו אפשר לאכול. ימי, לא, שכחנו פרט קטן. ממש קטן. לפני שאוכלים את לחם הביקורים צריך קודם ללכת ברגל לירושלים. שלוש פעמים בשנה צריכה הייתה המשפחה הישראלית להמיס את כל מטלטליה על חמורים ולעלות ברגל לבית המקדש. כדי להגיד תודה, להביא מנחה לעובדים בבית המקדש ולשתף את הנזקקים בפרי עמלה. אבל לא פחות חשוב מזה, כדי לראות ולהיראות בציבור. זה היה כמו פייסבוק של היום. אם לא ראו אותך שלוש פעמים בשנה, בשלושת הרגלים, לא היית קיים. מעניין, איך הם ידעו מתי בדיוק להגיע כך שכולם כבר יהיו שם? הרי לא היה להם לוח שנה או משהו, או שעון. אוי לא, שכחתי את הלחם בתנור. מה שמביא אותי לשאלה הבאה. מספר 4. מה הקשר בין שבועות לספירת העומר?
אסמנו בר וקפנו יין, בתינו הומים, הומים תינוקות.
לחג שבועות אין תאריך מדויק בתורה, כמו שיש בימינו. בספר דברים כתוב לנו במקום תאריך, תרגיל בחשבון. נא להוציא מחברות ולחשב. שבעה שבועות תספור לך. מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, נישאת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. חרמש זה הכלי שבו קוצרים את החיטה, וקמה הן שיבולים זקופות קומה המוכנות לקציר. מיד אחרי פסח מתחילים לקצור את הדגנים, השעורה והחיטה. ואז צריך לספור שבעה שבועות ובדיוק בסופם חוגגים את חג השבועות בירושלים. זאת ספירת העומר. תקופה מאוד מתוחה, אשר לאורך השנים התפתחו לה מנהגים שונים הקשורים בשמחה המהולה בחרדה. והנה, סוף סוף הגענו לחג ואפשר להביא מנחה מן הלחם. אבל רגע, לא מגיעים לבית המקדש בירושלים רק עם לחם. מה עוד נביא? דס, תחשבי, מה עוד גדל לך בגינה? אני יודעת. וזה מוביל אותנו לשאלה הבאה. מספר 5. מה בין שבועות לתהלוכות ביקורים? חג שבועות זכה לשם נוסף, חג הביקורים. לא רק החיטה מבשילה בתקופה הזאת, אלא גם הפירות על העצים. פירות כמו שזיפים ומשמשים, תפוחים ואגסים ובסוף גם זיתים. מלוא התנה היו יוצאים העיקרים מן הכפרים לכיוון ירושלים. בשיירות ארוכות, עם סלים מקושטים בפרחים. בראש השיירה היה צועד שור, ולצידו אנשי תזמורת עם כלי תופים וחלילים, אשר הכתיבו את הקצב לכל עולי הרגל. כשהיו מגיעות השיירות לשערי ירושלים, נכבדי העיר היו יוצאים לקבל את פניהם. מספרים שבחג הביקורים כולם היו שווים ושמחים. אפילו המלך היה מתערבב עם המוני העולים לרגל, כשבידו תנה מלא בפירות הגדלים בגינת הארמון. טוב, מלך וארמונות כבר אין לישראל, אבל לשמחתנו תהלוכות ביקורים יש. איך זה קרה? לפני כמעט 100 שנה, בו' בסיוון שנת 1926, ערכו החלוצים והחלוצות בעמק חרוד תהלוכה גדולה של עגלות. שהציגה לראווה את התוצרת והפיתוחים החקלאיים החדשים שיצרו במו ידיהם. החלוצים חשבו, מה כדאי לעשות עם הביקורים, והחליטו להעניקם לקרן הקיימת לישראל. ובכך, בעצם יצרו את גיוס ההמונים הישראלי הראשון, Head Start. המנהג תפס, בקיבוצים ואפילו בערים התקיימו חגיגות ביקורים. מספרים שלעיר חיפה היו מגיעות עגלות עמוסות וצבעוניות מכל הכפרים והקיבוצים בצפון. תושבי העיר הנרגשים ניקו את הרחובות, קישטו את חזיתות הבתים ויצאו למרפסות לברך וגם לשפוך מים על העוברים בתהלוכה. כן, נשבעת, זה מה שכתוב לי פה בדף, טוב. באמת לא מזיק קצת מים בחום הזה, אבל זה מביא אותי לשאלה הבאה. מספר 6. מה הקשר בין חג שבועות למים? שמעו סיפור שסיפר החכם המרוקאי רבי משה בן מימון אלבז. כן, שם ארוך אבל הסיפור קצר. בעיר שבה חי, בדרום מרוקו, בערב שבועות, התקיימה בבית הכנסת תחרות קריאת פיוטים ושירתם. חוקי התחרות היו פשוטים. מי שהפסיד נלקח לחצר בית הכנסת למקלחת של מים צוננים. נשמע יותר כמו פרס ביום קיץ, לא? בכל אופן, המים המותזים בשבועות זכו לכינוי מי ישועות, ויש המאמינים שבכוחם לרפא מחלות. יש הטוענים כי המים האלו הם סמל הטל שירד על בני ישראל בהר סיני במעמד מתן תורה. ויש המחברים זאת לכך שהתורה בעצמה נמשלה למים חיים. כי היא ספר שליווה את העם שלנו שנים רבות, והיה מקור חייו הרוחני, שאותו קראו ואת סיפוריו סיפרו. איזה סיפור למשל אתם אוהבים בתורה? מה שמביא אותנו לשאלה הבאה. מספר 7. מה הקשר בין שבועות למגילת רות?
כולנו זקוקים לחסד. כולנו זקוקים.
מגילת רות היא ספר קצר בתנ"ך, המספר את סיפורה של רות המואביה. הסיפור מתחיל בכלל עם אישה בשם נעמי, שאיבדה את בעלה ואת שני בניה למחלה בארץ מואב. שם חיו בשל בצורת קשה בארץ יהודה. שנים אחרי, כאשר הבצורת חלפה, רצתה נעמי להיפרד מהקלות של בניה המתים ולחזור לארצה. ואז קרה דבר מפתיע. רות, אחת הקלות, ביקשה לעזוב את מואב ולהצטרף לנעמי. אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין. כך, רות אמרה לה. וכך היה. לארץ יהודה הגיעו נעמי ורות חסרות הכל בדיוק בתקופת שבועות, בימי הקציר. את המזון הראשון שלהן הן ליקטו בשדות של איכרים אחרים, אשר למזלן כיבדו את החוקים ודאגו להשאיר שיבולים בשדה עבור הנזקקים. כך גם הכירה רות את בועז. בועז היה איש נחבד בעל שדה, אך זה לא מנע בעדו לראות ברות מעבר לאישה הזרה והענייה שהייתה. הוא ראה את האומץ שבה ואת האהבה והאחריות שחש עבור נעמי הזקנה. לימים, רות ובועז נישאו והולידו בן שהוליד בן שהוליד את דוד, שאותו אתם מכירים בתור מלך ישראל. מגילת רות מלמדת אותנו משהו חשוב על חסד. כל גיבוריה עשו מעבר למה שהיו חייבים. פעלו באופן שאינו מקובל חברתית, גם כשזה לא בהכרח היה הדבר הנוח. אבל לא פחות חשוב, זה סיפור ממש טוב, ואני ממליצה לכם לקרוא. מעדיפים להקשיב? היכנסו לפרק בפודקאסט שלנו המספר את הסיפור. אז, כמעט סיימנו. עשינו מלא קישורים ולמדנו דברים מעניינים. על חג השבועות, שהוא גם חג הקציר וחג הביקורים וחג החסד וחג המים וכמובן חג מאכלי החלב. מה שמביא אותנו לשאלה הבאה והאחרונה. מה אתם הכי אוהבים בחג השבועות? בזמן שאתם חושבים על זה, רוצים לגלות מה למדתם? הפרק הבא של הפודקאסט הוא בעצם חידון. חידון על חג שבועות. תקשיבו לו, תראו כמה שאלות הצלחתם לפתור וספרו לנו. שיהיה חג שמח מלא בחלב ודבש.